לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור עם יומן לסיכום חדשות היום. בפעם הרביעית מאז תחילת החודש הורגשה ערב רעידת אדמה נוספת בישראל. על פי הדיווח, מרכז הרעש היה בטורקיה והרעידה עצמה הורגשה ברחבי המזרח התיכון, כולל סוריה, לבנון ובישראל. עימות יוצא דופן נראה אתמול בין השר לביטחון לאומי תמר בן גביר לבין בכירים במערכת הביטחון סביב סוגיית הטיפול בטרור. העימות הראה בעת דיון הערכת מצב שכינס נתניהו בשעות הלילה, שם הזהירו בכירי המערכת מההסלמה הצפויה בתקופה הקרובה והעריכו כי ההסלמה בפיגועים תלך ותגבר. בין היתר סיפרו הבכירים כי על פי החומר המודיעיני הקיים ישנה מוטיבציה גדולה לבצע פיגועים, בייחוד לקראת הרמדאן. לדבריהם, בתקופה הקרובה צריך לנהוג במתינות ובזהירות. השר בן גביר הטיח בפניהם ואמר, כל השנים הלכנו עם השיטה שלכם ולא הגענו לשום דבר. אם אתם מוכנים לחתום לי שבמידה ואפסיק את פעולות האכיפה במזרח ירושלים לא יהיו פיגועים, אז בואו נפסיק. על פי הדיווח נראה היה שגישתו של נתניהו קרובה יותר לזו של בכירי מערכת הביטחון, בייחוד לאור העובדה שהבטיח להתנהל במתינות יתר גם לאמריקאים וגם למדינות ערב המתונות. ובתוך כך הערב דווח כי נתניהו שלח את מזכירו הצבאי במטרה לשכנע את בן גביר להפסיק את המבצע המשטרתי במזרח ירושלים. במסגרת המבצע שיזם השר ישנה אכיפה מוגברת באזור עם חלוקת כנסות והריסת מבנים בלתי חוקיים. נשיא המדינה יצחק הרצוג פנה בימים האחרונים ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה וביקש ממנה לאפשר לנתניהו להשתתף בהידברות על רפורמת המשפט שמקדמת הממשלה. כזכור, חוות הדעת של מיארה קבע כי נתניהו מנוע מלעסוק בעניין בשל ניגוד עניינים. היועצת השיבה לנשיא בשלילה ואמרה כי נתניהו אינו יכול להיות צד במגעים. ובתוך כך, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, שדיברה הערב במהדורה המרכזית כאן בקול חי, הביעה את דאגתה מההסתה הולכת ומחריפה של חלק מראשי השמאל, אפילו במחיר של דמים כלשונה.
אני בהחלט מודאגת מהקרע בעם, אבל מה שמדאיג אותי יותר זה חוסר האחריות המשווע של חלק נכבד ממנהיגי מחנה השמאל, שפשוט הפסידו את הבחירות בצורה דמוקרטית, הפסידו את הבחירות, וכאשר משהו לא מתאים להם ולקחו להם את הגבינה, אז הם, דווקא הם, משנים את כללי המשחק, ואז פשוט אומרים, פוס, לא מעניין אותנו, זהו, אנחנו לא כלום, ולא משנה מה אנחנו נהרוס בדרך, אנחנו את השלטון הזה נפיל, וגם אם זה יעלה לנו בדמים, והם אומרים את זה.
מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי פרסם היום איגרת לשוטרים ולקצינים, שמענה במרומז לשר בן גביר שתקף את התנהלות המפקדים בשטח אמש באירוע הריסת הכרם בשילו. תחילה התייחש שבתאי למחאות השמאל וכתב, מחאה היא זכות דמוקרטית, עלינו להכילה ונעלה תוך שוויוניות, ממלכתיות ואיפוק ככל הנדרש, כאשר כל העת ביטחון הציבור והוראות החוק בלבד מצויים לנגד עינינו. אנו נמצאים בתקופה מורכבת ורבת משמעות הנוגעת לחברה הישראלית כולה. בעת הזו ועל מנת שנשמר ונחזק את אמון הציבור כולו, עלינו להמשיך ולהקפיד על מקצועיות ועשייה ללא מסופנים. לסיום כתב שבתאי, אני מגבה באופן מלא את קבלת ההחלטות של המפקדים בשטח, כל עוד פעלו בהתאם לנהלים ועל פי החוק. קרוב לשנה למלחמה במזרח אירופה, שר החוץ אלי כהן נפגש הערב עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי בארמון הנשיאות בקייב. מדובר בפגישה הראשונה בין בכיר ישראלי לזלנסקי שמתקיימת על אדמת אוקראינה לראשונה מאז החלה הפלישה הרוסית. ברוסיה זעמו על הביקור ובתקשורת המקומית כינו את הפגישה כפגישה של שר חוץ ישראלי עם נאצי. בהצהרה לתקשורת שקיים כהן לאחר פגישתו עם מקבילו אוקראיני, אמר שר החוץ, הביקור הזה חשוב ורגשי. ישראל תומכת בשלמותה של אוקראינה לצד יוזמת השלום של המדינה שתוצג באום בשבוע הבא. כהן הודיע כי ישראל תספק יותר מ-200 מיליון דולר לבניית תשתית רפואית באוקראינה ותסייע בפיתוח מערכת התראה. בתום שבעת ימי אבלות, צביקה פלאי, אחיהם של הקדושים יעקב ישראל ואשר מנחם השם ייקום דמם, שנרצחו בפיגוע הדריסה בשישי האחרון ביציאה מרמות בירושלים, דיבר הערב בריאיון לאבי ממרן ותיאר בכאב את אותם הרגעים הקשים והמזעזעים בהם ראה בפעם האחרונה את אחיו. בהמשך הוא גם ציין כי מצבו של אביו שנפצע בפיגוע מוגדר כעת יציב.
הם יצאים שלושתם הם הולכים לכיוון התחנה, ואני נשאר באוטו, אני מחכה לאוטו וצבאוטו. אחד השמח רוצה לשמור עליי, אני נשאר באוטו, ואז אני רואה את ה... אני לא רואה את הרכב מגיע, אבל אני שומע פיצוץ מאוד חזק. אני יוצא החוצה, ואני רואה מראה ממש מזעזע. כולם שוכבים. במקום זה נראה שאף אחד שם לא איתנו, היה שקט דממה, מלא דם, הם עפו כמה מטרים. במקום אני מבין שזה פיגוע, הרכב נכנס ממש עד איפה שהוא יחד, וגם עוברים כל מיני סיטואציות בראש, וגם כמה שניות עמדו כבר מולו שתי זכים לנשק. אני מנסה לזהות את אבא, מתקרב קצת, ואז אני מזהה את אבא. הוא היה בהכרה, שחייב היה לו שבר, היה לו דימום בראש וברגליים, שבר בראש ובמיולת, כל הרגליים, בצלעות. ראיתי שהוא עצם עיניים והוא... למעשה הוא היה הראשון שטיפלו בו במקום, והדבר הראשון שהוא אמר שנגשו אליו זה אל תטפלו בי, תטפלו בילדים, לכו לילדים, אני אהיה בסדר. כרגע הוא מורדם ומונשם, צריך הרבה הרבה תפילות. המצב הוא יציב, מה שקורה שהוא קיבל טראומה, הגוף קיבל טראומה מאוד גדולה, עלה גם קצת נוזלים לריאות, כרגע המצב יציב. צריך הרבה תפילות כדי שלא יקרה כל מיני דברים.
כאמור, שמו לתפילה הוא הרב אברהם, נוח בן יהודית לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות מחסני חשמל, ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך, ברשת מחסני חשמל, עוד היום אצלך בבית.
מחר יהיה בעיר אדמונן חלקית עם עלייה בטמפרטורות, בימים שבת ראשון ושני תחול התחממות נוספת ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
בחסות מחסני חשמל, ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך, ברשת מחסני חשמל, עוד היום אצלך בבית.
כאן מסתיימים שידורי החדשות של מערכת כל חי, נשוב ונשדר אם ירצה השם מחר מהדורות חדשות נוספות החל מ-7 בבוקר למאזיננו. המשך האזנה הרבה ולילה טוב.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו במחשב מסלול מחדש, פרשת משפטים, והשנה שלנו תשפ"ג. אוי, טוב, המצב לא פשוט בכלל, לשמוע באמת את עדויות שבוע, תמיד לך דבר, הזמן עובר מהר מאוד, ועוד פעם רעידת אדמה, ועוד פעם, מה שהם רוצים איתנו? אז כל אחד מאיתנו עושה את הבדק בית שלו כמובן, וכל אחד מאיתנו יש מה לעשות בעינינו. אז אני פה עם אוריה וולמן, הטכנאי שלנו, איתכם לתוך הלילה, עכשיו עד 2 בלילה. נעמיק בכמה נקודות חשובות, נעשה קצת לעורר את הלבבות של כולנו, לעשות להבין מה הקדוש ברוך רוצה מאיתנו, כיצד אפשר להשפיע על אנשים אחרים, אוקיי? מה יותר חשוב? אנשים שמצליחים יותר, מצליחים פחות, ננסה לראות את, את העבד עברי שבתוכנו, ננסה לראות עד כמה חשוב לקייף אין אישיצרה, מה שנקרא. כשאנחנו רואים את חמור שונאנו מעבר לרחוב, ננסה לראות קצת מה התורה דורשת מכל אחד מאיתנו. אבל בואו נפתח בעזרת השם בסיפור. לפני מספר שנים, זוג צעיר שמחפש לקנות דירה. מחפש לקנות דירה, והם רואים שלט באחת הקומות הגבוהות. זאת אומרת, משהו כמו קומה רביעית, הם רואים שלט דירה למכירה. טוב, הם עושים את הדרך למעלה, 4 קומות עלייה, ודופקים בדלת ופותח להם את הדלת, אישה מבוגרת. שקט בבית, חוץ ממנה אין אף אחד, היא נראית קצת בודדה, ושלום, אנחנו הגענו פה בגלל השלט. טוב, אז האישה עושה להם סיור בכל הבית, ומדברת איתם, איפה אתם גרים, איפה הייתם, והם עוד, כאילו, אישה נחמדה, מבוגרת, לבד, נראית שהיא ככה גם גרה לבד, זה נראה, ושולט פרטים, והם עונים לה, וככה איזשהו 10 דקות היא מחזיקה אותם בשיחה, אתה יודעת, איפה ילדים, ואיפה הם לומדים, ואיזה יופי, ואיפה את למדת, באיזה סמינר, ואתה, איזה ישיבה, טוב, היא מתעניינת, והם עונים, אין שום בעיה. אבל בסופו של דבר, כאשר אומרים לה, את יודעת מה, הדירה באמת מוצאת חן בינינו. וואו, כאילו, האמת זה מה שחיפשנו. הקומה קצת גבוהה, אבל אנחנו נסתדר. אם את מסתדרת, כמובן גם אנחנו נסתדר. כמה את רוצה בשביל הדירה? ואז, אישה זקנה, נותנת מחיר בשמיים, משהו בסדר גודל 6 מיליון שקלים, לדירת 4 חדרים, סטנדרטית, לא תגיד לי באיזה שכונת יוקרה, ממש עיר במרכז, לא משנה. טוב, הזוג הצעיר אומר, וואו, כאילו, תודה רבה, מה שנקרא. זה לא, בכלל לא בתקציב שלנו, זה אנחנו לא, גם לא, זה גם לא הגיוני, אבל לא משנה, זה כבר עניין שלך, אבל טוב, כל טוב להתראות, והם יורדים במדרגות, ופה נגמר חלק א' של הסיפור. כעבור שנה. הזוג הצעיר עדיין לא מצא לדירה, כלבבם, והבעל עובר באותו רחוב של הדירה ההיא, מביט למעלה ורואה, וואי, עדיין אותו שלט למכירה. עושה חשבון זריז, כנראה שהזקנה, היא, אין סיכוי שהיא תמכור במחיר הזה, זה לא שייך. קורא לאשתו, בוא נעלה עוד פעם. ואולי, מן הסתם, הזקנה כבר מבינה שהיא עשתה טעות, אף אחד לא יקנה עליו הסכום הזה, ואולי יוריד את המחיר. הם עולים שוב, דופקים בדלת, ואותה אישה פותח להם את הדלת, שלום, מקבל אתם בחביבות ולבבות, ואתם רוצים לעשות סיבוב בדירה, לראות אותה? אז הם אומרים, כנראה, אנחנו לא מזהה אותנו, אבל אנחנו היינו פה לפני שנה, וכבר ראינו את הדירה, ומאוד התלהבנו, אבל המחיר לא בדיוק היה כך ריאלי מבחינתנו. כמה תוצאה בשלו עכשיו? בשביל הדירה. אז היא אמרה, 6 מיליון, כאילו אותו מחיר שאמרה בהתחלה. הוא אומר לה בחור, אבל סליחה שאני אומר לך את זה, אני אומר את זה כחבר, אומר לה, כאילו מה, זה כנכד, בסדר? אנחנו מסתובבים לראות דירות, ואנחנו יודעים פחות או יותר כמה מורה לעלות דירה כזאת, זה אפילו לא חצי. את מבינה, את מבינה שבצורה הזאת אף אחד לא יקנה ממך את הדירה? סליחה שאני אומר את זה, אני פשוט אומר את זה באמת כנכד, את יכולה להיות סבתא שלי פעמיים. אז במחיר הזה את לא צריך למכור, אני בשבילך. ואז פתאום אותה אישה מבוגרת השפילה את עיניה. ודמעות החלו לזלוג מעיניה. הוא אומר לה, אני מצטער, לא התכוונתי לצייר אותך. היא אומרת, לא, אתה לא מצייר אותי בכלל, אתה פשוט נגעת באיזושהי נקודה, אוקיי? ואם אתה אמרת לי נכד, אז אני אשתף אותך כסבתא, אוקיי? ואז היא מספרת לו שלמעשה, היא לא הזויה, והיא יודעת בדיוק את מחירי השוק, והיא בכוונה דורשת כזה מחיר. הסיבה שהיא דורשת כזה מחיר, זה מכיוון שהיא לא מעוניינת למכור את הדירה. היא, גם אם מישהו יציל את המחיר הזה, בגדול היא לא תמכור את הדירה, כי היא לא מעוניינת למכור את הדירה, מסיבה אחת מאוד מאוד פשוטה, היא מסבירה, אני אישה בודדה, אני אישה מאוד מבוגרת, אין לי חברות, אין לי, בקושי אני מצליחה לראות את המדרגות, אז גם אף אחד לא בא לבקר אותי, ואני מאוד מאוד בודדה, והדרך היחידה היצירתית שפתאום עלתה לי בראש, אנשים יוכלו לפחות לבוא לראות מה שלומי, שאני אוכל להחליף כמה מילים עם בני אדם חיים, זה היה לתלות מודעה למכירה דירה. אז אני מאוד מודה לכם, אבל אני האמת שלא לא רוצה למכור את הדירה. אין לי לאן ללכת. הזוג הצעיר, וואו. הם מכירים מישהו בבניין הזה. הם ניגשו אליו ואמרו לו, תקשיב, אתה יודע שהאישה המבוגרת בקומה הרביעית היא מאוד מאוד לבד. עד כדי כך שהיא לבד, הסביר את הסיפור. והוא אמר, יו, לא ידעתי, אני מדבר עם שאר הדיירים, אנחנו נעשה פה תורנות, ואכן, מאותו יום והלאה. השכנים התחילו לעשות תורנות אצל אותה אישה המבוגרת, לבקר אותה. והזוג הצעיר הזה לקח את זה תשומת ליבו, ופשוט מאוד יצר ארגון. שהארגון הזה בא לעזור ולבקר ולתמוך באנשים מבוגרים שאין מי שבא לבקר אותם, והנכדים, כל אחד עסוק בשלו, והילדים אולי בחיים או לא בחיים, או נמצאים או לא נמצאים, אבל ההורים מתמודדים לבד. ותראו עד כמה כל אחד מאיתנו צריך קצת יחס. קצת יחס, מילה טובה, עידוד, תמיכה. אנחנו לא רוצים להרגיש לבד. אבל בפרשה של השבוע שלנו. התורה בעצם פותחת בכל רעש אדיר לחם מעמד הר סיני. כאשר היינו כולם, תחשבו איזה הרגשה הזאת, כולם במעמד נבואה. לא היה כזה דבר. מדברים פה 49 יום אחרי יציאת מצרים. מדברים פחות או יותר 42 יום אחרי קריאת ים סוף. זאת אומרת, אנחנו עולים בקודש, עולים בקודש, יוצאים מכל ממתת שער אטומה, מגיעים להר סיני. ואיחן שנו ישראל תחת ההר. כולנו עם אחד בלב אחד. כולם מוכנים. ואז שומעים את שתי הדיברות הראשונות. אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים. ולא יהיה לך אלוהים אחרים. על פניי, שומעים את זה ממש מבורא עולם, השני, וואו, פורחת נשמתם של כל עם ישראל. ומהאירוע העוצמתי הזה, מהאירוע המכונן הזה, שזה אי אפשר בכלל להבין, היה פעם אחת בעולם ולא יחזור על עצמו. אין, עיניכם ראו ולא אחר, אוזניכם שמעו ולא זר. כולנו במדרגת נבואה, ואז נוחתים, לפרשה שלנו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כתקני עבד עברי. חומי חזן, מה? סליחה, היינו לפני דקה, מה שנקרא, בגדול, בממד הר סיני, נבואה, דברים גבוהים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא יכולים להבין את זה, מה זה בכלל מדרגת נבואה, אתה מבין? אנחנו לא היינו וגם לא נהיה כנראה בדרגה כזאת, אז אנחנו לא יכולים לחוש אותה, אבל זה מן הסתם לשמוע את אלוקים, כאילו, בלשון רחוב, אמא לה ואבא לה, אוקיי? זה לא נתפס, זה אמור להרעיד לנו כל תא בגוף. נו, אז אחרי זה הייתי מצפה, בוא תמשיך באותו קצב, בוא נדבר על קבלה, בוא נדבר על עומק, בוא נדבר על מצוות, לא יודע מה, אפילו מסובכות כאלה, לא יודע, משהו, מה העבד עברי? לאן אנחנו נוחתים? ליהודי שגנב, כאילו, על מה אתה מדבר? זה לא רלוונטי במדבר, בינינו. כל אחד יצא עם 90 חמורים לובים, נכון? לא עמוסים בטטות ופלפלים, לא יודע מה. הם היו עמוסים כסף וזהב, זאת אומרת, הם באו פוצצים בכסף, כל אחד. למה לדבר על משהו שהוא לא רלוונטי לעכשיו? זה רק שאתה יודע מה, לא יודע, כנראה נגיע לארץ ישראל, ושמה ייגמר הכסף, כי מן הסתם היה, גם שמה בטח היה יוצא נדלן, או יוצא עסקים כאלה, שיגידו להם מה לעשות בדיוק עם הכסף והזהב שהם קיבלו. אז מדובר פה תקופה מאוד רחוקה, שיגמר כל הכסף, וגם הילדים חילו את הכסף של ההורים, ושל הנכדים כבר גם, ואז היה איזה יהודי אחד שגנב, ולא גנב ליגה, אתה יודע, עשה פה מכה, נבח, גנב וגם תפסו אותו, חזק וברוך, ולא רק שתפסו אותו, הנבח הזה גם לא היה לו את הכסף להחזיר. זאת אומרת, מילא הוא גנב רציני, משקיע את הכסף, עושה, אתה יודע, עושה מסחר לפחות. נו, גנב, תפסו אותו ואין לו את הכסף להחזיר, והוא נמכר בגנבתו. למה התורה פותחת בזה? כי בכל כל אחד מאיתנו צריך לשאול את זה, לכאורה ממש לא מתאים כביכול, לא מכובד, אני לא יודע איך להגדיר את זה, לא מכובד, הייתי מצפה, אתה יודע, אחרי ממד הר סיני, נמשיך באותו קצב. אלא יקיריי, יש פה את היסוד המאוד מאוד חשוב עבור כל אחד מאיתנו. כאשר אתה מסתובב בעולם ומרגיש שאני לבד, אני לבד, אין לי כוח להתמודד, נמאס לי מהכל, לא יודע בכלל מי אוהב אותי, לא יודע בכלל מי איתי באמת, כל הזמן נותנים לך ביקורת, כל הזמן הרגשה שאתה לא מספיק בסדר, וגם מה שאתה עושה זה לא מספיק בסדר, לא יודע, לא טוב, לא טוב, לא טוב לנו, אז אנחנו עד הרבה. אנחנו נבין שאתה רואה שכמו אבא, כמו אמא, שידאגו לילד הבעייתי שלהם כביכול הרבה יותר, בלי לפגוע באף ילד, אבל הם ישימו את ליבם, הם לא יכולים לישון בלילה, לא בגלל הילד המוצלח, אתה יודע, בגלל הילד המוצלח אתה ישן טוב בלילה, אתה אפילו נוחר מצדי, אבל אתה לא ישן בלילה, מי מדאיג אותך, מי, איפה המחשבה שלך על הילד היותר בעייתי? יופי. אז אומר לך, הקדוש ברוך הוא, באותה מידה, כמו אבא ואמא גשמיים, גם אני, הלב שלי כביכול, של הקדוש ברוך הוא נמצא עם האלה שמתמודדים, כן, אלה הנבחים, בסדר? שכן, הוא גנב, הוא לא הצליח, ותפסו אותו, והוא עבר בזיונות, הרי מנסה שתפסו אותו, זה לא הכי נחמד, בסדר? תחשבו איזה הרגשה של המשפחה, תפסו את אבא, אבא פילח, לא יודע מה, אתה מבין? איזה בושות, נו אבא, נו, מה אתה עושה לנו, מה אתה עושה? לא רק שאתה לא עובד, לא רק שאתה לא לומד בכולל, אתה עוד גונב, נו אבא, ברצינות, ותופסים אותך, מלא היית גונב, איזה בושות, כאילו הילדים שלהם במסגרות כבר לא נעים להם, זה אבא שלכם שתפסו אותו. וואו, 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 איפה הוא עכשיו? אצל משפחת זיכרמן, לא יודע, הוא עבד. היי ואבוי, זה בושות ברמות אחרות. אבל אתה רואה שכן, התורה תתחיל דווקא איתו, כדי לתת לכל אחד מאיתנו תקווה. שאומר, בורא עולם, אני לא עוזב אותך. אני גם לא מרביץ לך, אתה מבין? אני שולח אותך לשיקום. זה מה שאני רוצה בשבילך, שתחזור לדרך הישר. זאת אומרת, נקודת המוצא היהודית, לכל אחד מאיתנו יש תקווה. הרי לא היו זורקים אותו סתם לאיזה משפחת אומנה כזאת, נכון? הרי ביהדות אין כלא. כלא זה לא פתרון, כלא זה לא משיקום. כלא זה במקרה הטוב איזשהו תירוץ של החברה להרחיק מעליהם את ההתמודדות האמיתית עם אנשים שקשה להם. אוקיי, נפלו, עשו טעות, נכון? אין פה טיוח, ברור שעשו טעות, וברור שצריך לשלם, גם צריך לשלם את מה שהוא גנב. אין לי בעיה. אבל לא לבזות אותו, ולא לפגוע בו, ולא להרחיק אותו, כי מה אתה עושה? מה אתה עושה? הרי הוא יחזור בשלב מסוים לחברה, נכון? נו, אז למה שהוא יחזור מריר, ולמה שהוא יחזור עצבני, ולמה שהוא יחזור חכה, חכה, אני רק יצא החוצה, תאמין לי מה שאני אעשה לכל האנשים האלה. אז באה התורה ונתן שיעור אדיר. השיעור הזה הוא קודם כל בשביל כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו צריכים שיעריכו אותנו, אנחנו צריכים שיעודדו אותנו, אנחנו צריכים שיחבקו אותנו. ואפילו אם אנחנו גנבים, כן? ואפילו אם עשינו טעות. בסדר, עשינו טעות. אז תראו איזה עם ישראל בתפארתו. כי מצד אחד מראים איך הקדוש ברוך הוא חס ומרחם, גם על אדם שגנב ועשה טעות והוא נבח ומה שתרצה, בסדר? וגם מצד שני, איזה משפחה, תראו איזה דוגמה אישית, לא רק של מה עושים עם הגנב, גם איזה משפחה, הרי בינינו, אתה היית מוכן לקחת אליך הביתה, דרך עכשיו מהשבס מתקשרים אליך, תקשיב, פתחנו שיטת שיקום חדשה לאסירים, אנחנו רוצים שהם יתארחו אצלך בבית, וישנו אצלך, ויעבדו אצלך. מה, אתה צריך איזה עזרה במשהו? לא משנה, מה שצריך. נשלח לך פה את אסיר א', אסיר ב', ישנו אצלך בבית, בבית, בחדר הפנוי, איפה שהבן שהתחתן, הם ישנו שם. בעזרת השם, נכון? ברור שאתם תסכימו ותרצו, אין שאלה, אני מסכים איתכם, אבל בוא נסכים שזה אתגר, בסדר? והוא אוכל איתך בשולחן שבת, והכל, ועכשיו, אם יש לך איזה קרית אחת, אתה צריך לתת לו את הקרית, כאילו, גם מפונק, אתה לא תגיד לי עכשיו, תאבד איזה עבד, צים אותו עכשיו באיזה, לא יודע, במרתף, או באיזשהו מקום, זה, לא, לא צריך להתייחס אליו יותר מדי, ממש לא. הוא מחזל הרי, קנה לו עבד, קנה לו אדון. אז תראה איזה משפחות יש בעם ישראל, אה? זה יפה. זו עבודה שלנו, יקיריי. להבין שאנחנו לא לבד באמת. ולדעת שסך הכל הקדוש ברוך הוא מחבק דווקא את הילדים החורגים האלה, נקרא לזה ככה, הילדים האלה שמתמודדים, וכל אחד מאיתנו כזה ילד לפעמים, ובאמת אין אחד מאיתנו שלא מתמודד, אבל בכל זאת, אתה יודע שאנחנו רק רואים את הקושי הזה שקורה בעולם, ובטורקיה, שזה לא רחוק מאיתנו. אז אתם יודעים שביום שלישי, ביום שלישי, בשנת ד' תף קוף וו, שימו לב טוב, לבריאת העולם, כמובן זה בשנת 4506, לפני 1275 שנה, הייתה רעידת אדמה גדולה בישראל, לא לאף אחד מישראל, שנהגו לצום, ביום שלישי שהיה עכשיו השבוע, נהגו לצום כי זכר רעידת אדמה שהייתה, קראו לזה רעידת אדמה ששביעית, זה היה אסון מאוד גדול, זה התחיל בית שען וכינרת וכפר נחום וירושלים ומסגד אל אקצה נהרס, אז אתם מבינים? אז הנקודה העיקרית היא שכמו שעכשיו במשרד הביטחון, לא יודע איך קוראים לזה, אגף הביטחוני מפחדים מפיגועי השראה, הם קוראים לזה, שם ירחם, אתה מבין? אז זה השראה של ה... לא יודע איך קוראים לזה, חיות האדם האלה. אנחנו צריכים לקבל השראה מהפרשת שבוע שלנו, מאיך מתייחסים לבני אדם, איזה משפחות יש בעולם, ואיך אנחנו יכולים אולי, גם אם אנחנו רואים איזשהו משהו, לפתוח מעין ארגון, שלעזור לאלה שבאמת מתמודדים. אז אם לא נפתח ארגון, לפחות נהיה בן אדם אחד, שייתן מקום לחלום. מקום? לחלום. רגע. למה לא יוצא לי? אופה, בבקשה. תצטרכו ללחוץ על הכפתור. אתה לא הפריע, תשמעו.
אישה מעבר להרים עדיין רק תפילה אחת תושיט לי את היד בא אליי פתאום עכשיו אפשר לנשום עוד מעט כמעט חוזר לנקודה הזמן שנאבד לי מצאתי לי היום מקום לחלום נפש מנוחה לראות בחושך אמונה ולקבל באהבה והתפילה הזאת למעלה היא עולה יחד עם שירת המלאכים עד שיתפתחו השערים רק תפילה אחת
עצמי, אופה, הנה עכשיו נשמע. יש לי מקום לחלום בעזרת השם, אז בוא נקרא, בוא נשמע עוד סיפור. הסיפור הזה היה בשיקגו. סיפר לי רב שהוא למעשה שמקרב, אתה יודע, עוסק בקירוב, יש כל מיני טיפוסים, כל מיני אנשים. והיה בחור אחד שהשתתף השיעורים שלו, ואמר לו כבוד הרב, אני רוצה להתחזק, הרב. תגיד לי מה לעשות, הרב, מה לקבל על עצמי? אמר לו, הרב, אתה יודע מה, בוא, תתחיל בקשרות. אתה יודע, אנחנו בארץ מכירים את זה, אבל כמעט ולא מכירים את זה. באמת אני אומר לכם, זה ברוך השם, חסד השם עלינו, אתה נכנס לכל סופר, כמעט רוב המוצרים הם קשרים, קשרים מאדרין אפילו, נהדר. אבל בחול זה אתגר לא פשוט. בפרט מי שלא גר ליד איזושהי קהילה יהודית, שיש סופרמרקטים, שמכשר, אתה יודע, מה שקרוב להם אל הבית, זה בפרט מי שלא גר באזורים יהודיים, זה אתגר לא פשוט, תמיד צריך לנסוע רחוק ולקנות, וכל דבר קטן זה אתגר, אשריהם, אשריהם ישראל. אמר לו הבחור, הרב, יש לי בעיה אחת עיקרית. אחת הבעיה העיקרית, שיש מה שאני מאוד אוהב לאכול. דבר שנקרא סופר דוג. מה זה סופר דוג? סופר דוג אומר, מסביר לרב, זה נקניקייה. אבל לא סתם נקניקייה, זה נקניקייה מארץ הנקניקיות. זה נקרא סופר דוג. דוג זה החמניה, זה הנקניקייה, זה סופר דוג. כאילו זה... הרב, אני רוצה להגיד לך משהו אחד, אמר לו. שייך ש... בלי נדר, אני מקבל עצמי קשר קשרות, מקבל. אבל אני רוצה... הערב ללכת להיפרד מהנקניקייה. זאת אומרת, אני רוצה נקניקייה אחרונה. אחרונה, אחרונה חביבה, אבל לא יכול בלי זה, הרב. אני מחזה, בשבילי זה הקרבה, הרב אולי מזלזל בזה, יגיד לי שטויות וזה, תתגבר. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון, איך אני יכול לעמוד בו? הרב, אני מסכים איתך, נכון? אבל לא יכול לעמוד בו. בסדר, בקטע הזה אני יודע שאם אני לא יוכל לקחת איזה נקניקי האחרונה, אני אשתגע מתי, הרב. טוב, הרב אמרת, כשאני לא מתערב, אני לא יכול להגיד לך, כן, לא, זה, אתה יודע לבד מה דעתי. תעשה מה שאתה רוצה. טוב, הבן אדם יצא, ושם את פעמיו לעבר החנות הנקניקיות. לא תחיל לקרוא לזה. הנקניקייה. בקיצור, הוא הולך, והוא קונה לעצמו סופר דוג כזה. והוא מבקש מהמוכר, פנק אותי, אחי. פנק אותי! תן לי את הסופר דוג הזה, אבל פוצץ לי את הלחמניה. עם צלטים, עם חרדל, עם קטשופ. פנק אותי! טוב. לקח, אני מכן נקניקיה, עם שתי ידיים, בקושי מחזיק אותה. מתיישב, כמעט, לא ממש, אבל אומר, לשם ייחוד קודשי בריך הוא, חס ושלום, כביכול, אה? הרי אני הולך לאכול נקניקייה סופר סופר דוג. בפעם האחרונה בחיי, השם, תדע לך, זה קשה לי, באמת קשה לי, אבל תן לי פעם האחרונה לפחות ליהנות מהנקניקייה. טוב, אל תצפו שפתאום בנשר וחטף לו את הנקניקייה, לא, לא קרה שום דבר כזה. זה כמו שבטח עם הסיפור עם הזקנה מקודם חשבתי בטח יורי שלם את הדירה בסוף וזהו לא, תירגעו בקיצור, הוא מתחיל לאכול את הנקניקייה אבל לאכול את זה עם כל הברן מה שנקרא אתה יודע, זה פעם האחרונה מבחינתו זה לא פשוט אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו כנראה אנחנו גם לא יכולים להבין את ההנאה שיש לו אולי אני יכול להבין, אבל אתה יודע הוא נתן כל ביס אבל התרכז היטב, היטב בביס. לאט, לאט, לאט. להרגיש את הטעמים בכל הלשון. לא כל הלשון, אתה יודע. בקיצור, אדם מבוגר, מכובד, שיושב ככה בשולחן ליד, מסתכל עליו, וכאילו בהלם, אתה מבין? מה קרה לו עם הנקניקייה? שיהיה בריא, איך הוא אוכל את הנקניקייה? כאילו... או שהוא לא אכל שנתיים, לא אכל בכלל, גם לא נקניקיות זה נראה, או שהוא איזה הומלס, שנתנו לו איזה שקל, כאילו, לא יודע כמה זה עולה, לא יודע מה, איזה 20 שקל לקנות את הנקניקייה. תראה איך הוא מתענג על הנקניקייה. כאילו, הבן אדם מבוגר, נועץ בו עיניים, והוא מרוכז בנקניקייה, כמו באיזה סוגיה, שקוע, תקשיב, רמה חבריו, שסה גידה, שקוע בנקניקייה. טוב, אחרי שהוא ככה... מסיים כמעט הנקניקייה. אתה לא שומע קצת את הסוף, לאט לאט, תעצור, כאילו, תן לי קצת לאט לאט, הוא עשה את זה. אז זה שישב לידו, האדם המכובד הזה, ניגש אליו, אמר לו, תגיד לי, בחור צעיר, מה אתה? כאילו, אתה יודע, זה אנשים דקדקים את הנקניקייה, הולכים הביתה, אתה פה יושב, מתרכז, מתבונן, אני רואה, כאילו ממש לא, לא עז, מה קרה? אמר לו הבחור, אני אגיד לך את האמת, זה הנקניקייה האחרונה שלי, זה הנקניקייה האחרונה שלי. הוא אומר לו, מה קרה? חס ושלום, כאילו מה, אתה יודע, לא יודע, חס ושלום אתה הולך למות, מה קרה? עכשיו, הוא לא יכול להגיד לו, כשרות, מה כשרות, כי הוא לא נראה לו בכלל יהודי, גם הוא לא יהודי נראה, כן, אבל גם, מה כשרות, כשרות, אם זה כשרות, אז למה אתה אוכל את זאתי, אתה מבין? קצת יסתבך עם עצמו. אז הוא אמר לו, אנחנו פשוט, המצב הכלכלי בבית מאוד קשה, ואנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו נקניקייה, אין לנו כסף בבית לנקניקייה, אז אני, זה הפעם האחרונה שאני אוכל נקניקייה. האדם המבוגר ששומע את זה, הוא אומר לו, תדע לך, this is your lucky day, זה היום המזל שלך. למה? הוא אומר לו, אני בא לנקניקייה, אני בא למסעדה הזאת, ורגשת אותי מאוד, אני נותן לך כרטיס, חופשי חודשי, תקשיב, תאכל כמה נקניקיות שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, על חשבוני. וואי וואי, היי קיראי, איזה ניסיון עם בשר, עם נקניקייה מה שנקרא, אתה מבין? תקשיב, הוא קיבל כאילו את לא יודעת לקרוא את זה, זה כרטיס הזהב, מה זה הדבר הזה? בגלגול אחר הוא היה יוצא לרחובות ומזמזם עכשיו. הוא חוזר הביתה והוא אומר לאשתו, תראי מה זה, מה השם רוצה ממני, כאילו מה, כאילו, אתה יודע שקשה לי, אתה יודע שכאילו, מה זה, זה, נקניקייה זה הדבר שהכי קשה לי בעולם. הוא ניגש לרב למחרת ושאל אותו, אמר לו הרב, הכרטיס הזה, הוא לא רק הכרטיס לקבל נקניקיות חינם, הכרטיס הזה, הוא גם הכרטיס כניסה שלך, לגן עדן. את הכרטיס הזה תשים על המקרר. ועם הכרטיס הזה תבקש אחרי 120 שיקברו אותך בקבר. כי זו התעודה שלך שאתה עומד בניסיון. ותראה איך יצרה לא מוכן לוותר עליך. מה הסיכוי שבא לנקניקייה יהיה בזה, אתה מבין? יצרה שולח שליחים כדי לזכות אותך. לא כדי להכשיל אותך, תקשיב טוב, כדי לזכות אותך, כדי שתתגבר, תתגבר. אחרי 120, פוטנציאלית, אנחנו אולי נצטער שלא, אתה יודע, לא עמדנו יותר בניסיונות, אנחנו לא מבקשים ניסיונות, חס ושלום, אל תביאני לידי ניסיון. אבל אם כבר יש, תבין שהכל בהשגחה פרטית, הכל מהקדוש ברוך הוא, והכל לטובתך. זוהי העבודה שלנו, יקיריי. לכן כבר הזכרנו את הגנב בפסוקים שלנו. אז הרי יש לנו כמה גנבים בפרשה, שבלי עין הרע, סדרת גנבים. אז הגנב השני, זה הגנב שגונב כבש, או שהוא גונב שור, כי יגנוב איש שור עושה, וטבחו או מחרו. חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבעה צון ישלם תחת השה. כולנו מכירים את זה. רשי אומר, אמר רבי יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודן של בריות. אם אדם גנב שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו, משלם תשלומי חמישה. בסדר? אז אם אדם גנב שור, הוא גונב שור ועכשיו הוא צריך לשלם חמישה. בסדר? גנבת, תפסו אותך, יאללה, אין לך מה להחזיר, שלם. אם הוא גנב שה שנשאו על כתפו, משלם ארבעה. למה? הועיל ונתבזה בו. איזה תורה, איזה תורה, זה לא להאמן. מה זה קשור התבזה? התבזה, בעיה שלו, משום מחל לגנוב. להפך, הייתי אומר, למען יראו ויראו. למה להקל אבל את העונש? למה להקל עליו את העונש? זה התבזה, מה אכפת לי מה, אתה מבין? הוא הביא את עצמו לזה, זה לא שמישהו גרם לו את זה, מישהו, אתה יודע, ליל עליו, לא יודע מה, הוא חף מפשע, הוא לא חף מפשע, הוא גנב, נו ריבונו של עולם, הוא גנב, והתבזה, קורה. לא, אתה רואה שהתורה חסה עליו. התורה אומרת, רבותיי, הכבוד של הבן אדם כל כך חשוב, שזה בכלל לא משנה מי זה הבן אדם הזה. ואז דיברנו בפרשת שמות, קראנו את החתם סופר, שאומר שהקדוש הוא מצווה את משה ואהרון על בני ישראל ועל פרעה מלך מצרים. ואז קראנו לכם שמה זה פרעה מלך מצרים, והוא שהוא מלך מצרים, יש פרעה אחר. אלא קראנו לכם שאמר להם, הקדוש ברוך הוא, היזהרו בכבודו. של מי? של פרעה. אומר החתם סופר, כי אם יבזו אותו, אז יתכפרו עוונותיו, ולא יבואו המכות עליו בדין. שמעת? שאם יבזו אותו, מי? משה ואהרון, את מי? את פרעה, יתכפרו עוונותיו, ולא יבואו עליו המכות בדין. אז דיברנו אז, אני לא ארחיב כרגע, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל נו, משה רבנו יכול לבזות, נו באמת, איזה ביזיון, מה ביזיון, לכאורה, נו מה? וזה גם פרעה, מה, הוא סופר מישהו בכלל? נו, אז משה יבזה אותו, שיבזה, מה זה? זה כאילו, זה, הוא מלך, הוא מלך על אימפריה. יש לו מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה. הוא יתבזה בגלל משה רבנו, שיגיד מה שהוא רוצה, נו. התכפרו עוונותיו? מה זה? כולו עבירה אחת גדולה, מה יש לחפר? כאילו, זה נקרא, זה בלתי אפשרי בכלל. אבל אתה רואה שכן. מוכח מכאן, אומרת הגמרא, מסכת ברכות, דף י' ב' עמוד ב', כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוכלים לו על כל עוונותיו. שמעתם? זאת אומרת, אם אדם נופל, תשמע, הוא נופל. אף אחד מאיתנו לא רוצה באמת ליפול. יהודי רוצה לעשות רצון השם ברך. אבל נופל, היא נופלת. אז בוא נבין שכל עוד נשארנו הרגש, אל תמיתו אותו. אל תשקיטו את הרגש הפנימי הזה. כותב הרב וולבה בעלי שור חלק ב', כותב כך, אדם שבא אליו ניסיון לחטא, שהוא שקוע בו מאוד, והוא נלחם ביצרו בחירוף נפש, ודחקו עד קצה יכולתו. וגם שוב היצר מנצח אותו, אל יחטא בשעת נפש. מה זאת אומרת? אדם נלחם, יצרה, הצליח להפיל אותו. אס, נפלת עוד פעם, אס עצבים, אוף, יופי. גם בשעת החטא, הוא כותב, יצטער על כך שלא יתגבר. הדבר הכי מסוכן, שתגיד, אתה יודע מה היה לך, אז נמאס לי. מה אני אעשה? זה אני. אין לי כוח להתמודד יותר. אין לי כוח לריב יותר, אין לי כוח להתגבר יותר. די, חלס, תעזבו אותי, אני מרים ידיים. לא, 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 לא! זה אני לא מוכן לשמוע. אני רוצה אותך, נלחם. אני רוצה, אומרת, ברור עולם, אפילו כן, אני רוצה לשמוע את הצער שלך. כי אתה משנה את כל עולם העבירה, אם אתה מצטער ולו במשהו. הנה, אתה רואה שההוא גנב כבש, מה הצטער? נו, קצת התבזה, נו, נראה לך שהגנב הזה שבכלל... אתה עכשיו איזה מישהו משפחת פשע גונב עכשיו איזה עבריין, גונב איזה כבש. סדר, אז הוא שם את הכבש על הכתפיים, נו, באמת, איזה ביזיון כבר יש. זה לא שכל הרחוב, יו, תראה, יעקב גונב, הנה יעקב עם הכבש, גנב, גנב, הגנב! לא נראה לי שזה הציור, בסדר? הוא לא טמבל, הוא גנב, הוא הלך בשקט, אף אחד לא רואה אותו. על הצד שירו אותו? נו מה, לא יכול להיות שזה הכבש שלו? מה, כתוב שלט, אני גנב? לא יודע, זה איזשהו משהו של ביזיון. ובכל זאת מחפרים לו את עוונותיו. אז מה קורה עכשיו? אל תכעס עליי שאני אומר את זה, אבל שפתאום תפסו אותך. וואי, וואי, וואי. המשגיח תפס אותך עם הטלפון, עם השטויות, עם העניינים. לא, כל אחד תפסו אותו. ואתה אמר, יו, אני לא מאמין, זהו, בא לי למות. בא לי למות. לא, 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 לא. בדיוק ההפך. תגיד תודה שתפסו אותך. במידה מסוימת. למה? חטפת בושות? התקשרו להורים שלך, זרקו אותך מהתלמוד תורה, לא יודע מה. מצוין, כביכול, לא פעם חס ושלום, אנחנו לא רוצים כלום כזה, אבל על הצד זה קרה, המורה דיברה עלייך במחנה, פתחה עלייך, טה-טה-טה-טה-טה-טה, בישה אותך לפני כולם, אמרה, תדעו לכם, יעלי עשתה טה-לה-לה-לה-לה-לה-לה. נו, אז אם מתכפרים עוונותיו של הגנב של הכבש, תחשבי מה את זוכה. אנחנו לא מבקשים את זה, בסדר? אבל בוא נזכור, אומר בעלי שיעור, שלא יהיה מצב שאנחנו אומרים שלום עלייך נפשי. חס ושלום אומר. והקדוש ברוך ברחמה, ואני מצטט, מחשיב לו את הצער בשעת החטא כחלק מהעונש. כי מאמר רבי יוחנן בן זכאי, ששה שהרכיבו הגנב על כתפו, ונזדלזל בכך, מכילים לו בעונשו, מה שלמדנו עכשיו. מה זה אומר רבי צלב לזר? אם אדם עושה עבירה, ובשעת מעשה הוא נאנח, כאילו, אוף, למה אני עושה את זה? איזה טמבל אני. ככה? כותבים עליו בשמיים, פלוני עבר עבירה, אבל מתוך הנחה. זאת אומרת, נכון הוא נפל, אבל כואב לו. שימו לב טוב, אני אצטט עכשיו מילה במילה. ומי שעבר עבירה, ולא נאנח בשעת המעשה, כאילו, יאללה, 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 יאללה. כותבים עליו פלוני עבר עבירה, בלי הנחה. והסיכום? וההבדל בין שניהם הוא עצום. שמעתם? וההבדל בין שניהם עצום. שלא יהיה מצב, חס ושלום, שאתה מרים ידיים. שלא יהיה מצב שאתה מרגיש, אתה יודע מה? עזוב אותך. אתה נלחם, אתה חזק, את חזקה, וגם אם קיבלתי מזיונות, תשאירו. אתה תשאיר, תנדדיר.
כי כל מה שהיה מזמן לא משנה ליום שכאן והאמת בסוף תפתיע תפתיע בתוך הלב בוערת אש וזה גורם עוד לבקש את כל האור שברקיע נפלת, לא משנה כי קמת התחלת מחדש אתה תשיר, אתה תשיר הנשמה שלך רוצה לשיר היא נחשפת אל האור כמו מנגנת כינור שתפציע אתה תצעק, אתה תצעק כי הלב עוד מחובר חזק אל האבא הטוב שרק אותך ישמור ויושיע תמיד הכל מובן תיקח איתך ניגון ישן וזה יאיר לך בדרך בדרך יום יבוא וכבר תוכל לראות שיתגשמו כל התקוות ושוב תזרח לך השמש נפלת, לא משנה כי קמת התחלת מחדש אתה תשיר, אתה תשיר הנשמה שלך רוצה לשיר היא נחשפת אל האור כמו מנגינת כינור שתפציע אתה תצעק, אתה תצעק אל האבא הטוב שרק אותך ישמור ויושיע
אתה תשיר אתה תשיר הנשמה שלך רוצה לשיר היא נחשפת אל האור כמו מנגינת כינור שתפציע
אתה תצעק אתה תצעק כי הלב עוד מחובר חזק אל האבא טוב שרק אותך ישמור ויושיר
אתה תשיר יקיריי, וירצו שאנחנו נשיר, אבל אל תשאיר אותי פה לבד, כי אני צריך אתכם קצת, בכל זאת נדבר שלא נדבר פה לעצמי, ואני ארדם פה. אוקיי, בואו נמשיך. בואו נמשיך אולי באמת לראות כיצד אפשר להשפיע על אנשים באמת להשתנות. אני אדבר על אנשים אחרים, אבל מן הסתם כל אחד מאיתנו יכול לחשוב על איך הוא יכול להשפיע על עצמו. כי אני חוזר רגע לפרשה שלנו, כאשר אתה רואה שבאמת לוקחים את העבד העברי, במקום לזרוק אותו לכלא, שולחים אותו למשפחת אומנה. למה? כי אתה רואה שאדם בטבעו הוא טוב. כל אחד מאיתנו, לא רק הבן אדם בטבעו הוא טוב, גם אתה, וגם אני, וגם את. בתוך תוכן אנחנו טובים. אנחנו עושים שטויות לפעמים. בסדר, זה לא אומר. עכשיו בוא נלך יותר מזה, כן? זה הילדים שלך, גם הבת שלך, שאת אומרת, הרב, היא השם ירחם ויציל, אוקיי? הבן שלי הרב מוציא לי את ה... אני כבר לא יכול יותר הרב, הוא עושה דווקא, דווקא! דווקא או לא דווקא, תבין שתאמין לי שהוא סובל לא פחות ממך, אולי אפילו יותר. אם אתה היית יודע מה הוא עבר, אם אתה יודע, היית יודע מה הוא עובר כרגע אפילו, אני חושב שהיחס שלך אליו היה אחרת לגמרי, לגמרי, ושוב, אתה רואה שמתייחסים גם לגנב, בסלחנות, לא נותנים לו על הראש, מרביצים לו, זורקים אותו לצינוק ושמים אותו עכשיו בדיר עם ה... לא יודע מה, חס ושלום, ממש לא. גם אם הוא צריך למחר כדי לשלם את, את מה שהוא לקח, אפילו את הכנס הוא לא משלם, תדעו לכם, אבל הוא משלם את מה שהוא גנב, בסדר? אבל מכבדים את הבן אדם! מה יש לכבד? גנב, חצוף, שגץ, הוא עם בן אדם, רבותיי, הוא בן אדם, מה קרה? מה קרה? אתה לא עושה טעויות. בוא, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, והכוונה היא שאתה לא עברת אפילו שעה אחת בחייך כמו שהוא עבר, נכון? בטח לא שנה, ובטח לא חודשיים, ולא, לא יודע מה, ולא 20 שנה. אתה יודע מה הוא עבר, אתה יודע מה עשו לו, אתה יודע מה אמרו לו, אתה יודע איך ביזו אותו, אתה יודע איך זלזלו בו, מה אתה קופץ למסקנות? עכשיו, באמת, ילד, גם הוא בן 30, ילד, ילדה. סך הכל, תחשוב איך הם מרגישים מנודים, איך הם מרגישים עלובים, איך הם מרגישים שביזו אותם. תחשוב, כל המבין פני חברו ברבים, אין לו חלק, אנחנו כולם יודעים את זה. בית המדרש שנחרב, לשנאת חינם, קמצא ובר קמצא. ופתאום המורה עשתה לה את זה. תחשוב, בכיתה לפני כל החברות, המנהל, הרבה בחיידר, מה חסר אתגרים? הילדים הם מלאכים, באמת אני מלאכים. שהם בכלל שורדים, עזוב אותך יותר מזה. אוקיי, אז אם אנחנו רוצים באמת להשפיע על בן אדם, הכיצד עושים זאת? בואו נגדיר את זה ככה, קודם כל, בואו נדבר על מה לא. אוקיי, בואו נדבר על מה לא. תסכימו איתי שאם רק נצביע על התנהגות לא ראויה של השני, ונסביר לו כמה הוא לא בסדר, זה לא מה שישנה את התנהגותו, נכון? בינינו עכשיו, תנסו עכשיו, עזבו דעת. בואו תחשבו שאתם רואים עכשיו בן אדם, נגיד אתם צמחונים, ואתם החלטתם, תנו לחיות לחיות, אתם מחבקים מלפפונים ומלחכים חסה כל היום. נהדר, טוב לכם, יופי, אני שמח, כל הכבוד. עכשיו, אתם רואים בן אדם שמרביץ לפה. וואי, 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 וואי. אתה רואה את הלפה מסתובבת בלפפייה, ואתה רואה, חביבי, הלפה הזאת הייתה פעם פרה, או כבש, לא יודע מה. מה בא לכם? מה, ירב? אל תגרר אותנו עכשיו, כולו בתשולנטייה פרווה, בסדר? אבל, איך אתם רואים באמת בן אדם מרביץ לפה עם שווארמה? כנבה! ואיזה צמחוני ניגש אליו. שלום, אתה יודע שבשר זה איננו בריא, לא לאוזון, לא לאקלים הכללי של העולם, לא לכיס שלך ולא לבהמה, זה התעללות, זה ללללללה, מה ש... הכל, הוא אומר לו מחקרים על גבי מחקרים, דוגמאות על גבי דוגמאות, המחשות על גבי המחשות. האם נראה לכם שאוכל הבשר יגיד, וואו, תודה שאמרת לי את זה. עכשיו, ברגע זה, אני עושה תענית הרעבד, אני מפסיק לאכול, לא נוגס יותר בשווארמה, מנגב את פי מהאמבה והתחינה שנוזלת לי, ואני מתחיל לאכול בבית סלט. מה אתם אומרים? זה יקרה? לא, לא נראה לי, נכון? למה לא? אבל הוא דיבר איתו דברים נכוחים, שם לו את האמת מול הפנים, ואפילו ניגן על מצפונו. אז אתה רואה שרק ידע, זה לא מספיק, נכון? בוא לא נלך רחוק. כמה דברים אנחנו יודעים על עצמנו, שצריך לשפר, וצריך להתנהג אחרת, ובכל זאת אנחנו עדיין בסורנו. אולי אתם לא, בסדר, אני מדבר לעצמי שאני יודע דברים שאני צריך להשתפר, ואני בעזרת השם. אני בדרך, אני לא מזלזל, אני משתדל, אוקיי? אבל לא בגלל שאתה תבוא ותן לי בראש, אז אני בכך יצעק, השם או אלוקים, אני אשתנה. בסדר? בואו ניקח משהו אחר. עזבו עכשיו אוכל, בואו נעבור לסיגריות. הנה, אתה רואה עכשיו חבר שלך מעשן, אתה בא אליו.
ואתה יודע שסיגריות זה לא בריא? אתה יודע שאתה הורס את הריאות שלך? כל סיגריה זה 5 דקות מהחיים, אדוני. הרבה גדולי ישראל הפסיקו ואמרו שזה ממש...
נו, מה דעתך? שהחבר שלך יגיד לך, וואו, תודה שאתה אומר לי, הנה, זו סיגרתי האחרונה, להתראות. לא נראה לי. אני חושב אפילו יותר מזה. עכשיו, שימו לב טוב. ברגע שאתה מאיר למישהו משהו, המוח שלו יוצף בתירוצים למה הוא צריך להמשיך לעשות את ההתנהגות הנ"ל. עוד פעם, שימו לב טוב. ברגע שאתם תאירו למישהו על משהו, ואני מחתר מזה, אפילו אתם בהכרח אם אתם צודקים, איך שאתם תאירו לבן אדם הזה, הוא, המוח שלו יציף את עצמו בתירוצי תירוצים, למה הוא צריך להמשיך, ולמה הוא לא מסוגל אחרת. הוא יתחיל להגן על ההתנהגות שלו, ובמידה מסוימת, במקום להקשיב ולהסכים למה שאתם אומרים, הוא עוד יחזק את האחיזה שלו בהתנהגות הנלוזה. זאת אומרת, למשל, אם עכשיו אדם מעשן, ואתה אומר לו, אדוני, אתה יודע שאסור לעשן, וזה לא בריא, ואגיד לך, תשמע אחי, אתה צודק, אבל מה אני אעשה? אני עצבני, וזה מרגיע אותי. מה אני אעשה? מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אוכל כמו איזה פרה ואני אשמין? יאללה, עזוב אותי, אחי, אני מכיר את עצמי מספיק טוב. זוז, אל תפריע לי. יופי. שימו לב טוב. לא רק שזה שאנחנו הערנו לו לא עזר, אלא זה אפילו חיזק אותו, תמשיך לעשן. אתה מבין? כי הוא אמר לכם מה שהוא אמר? מה שהוא אמר לכם, שזה מרגיע אותו, וזה, וכל מיני שטויות כאלה, סליחה שאני אומר, אבל זה מה שהוא אומר. בואו נגדיר את זה ככה. אדם מאמין הרבה יותר למה שיוצא לעצמו מהפה, מה שהוא מאמין למה שיוצא לאחרים מהפה. לאט לאט, תרשמו את זה. אנשים מאמינים הרבה יותר למה שיוצא לעצמם מהפה, מאשר הם מאמינים למה שיוצא לך מהפה. בסדר? אז אם הוא אומר לעצמו, לך, לא משנה מה, אני לא יכול להפסיק, זה בלתי אפשרי, זה מרגיע אותי, אני אוכל כמו פרה, הוא משכנע את עצמו בזה הרגע, למה לא רק שהוא לא יכול להפסיק, הוא גם לא צריך או כדאי שיפסיק, כי זה עוזר לו. אז מה שאנחנו ניסינו לתת לו בראש, מה שנקרא, רק החריף והסלים את המצב הביטחוני. יופי. הבנתם? כי אנחנו חושבים שההתנהגות של הבן אדם היא נובעת אולי מחוסר ידע. ואם אנחנו נגלה לו את הידע, אז הוא יגיד, תודה שאמרתם לי, אני משתנה רגע. אז אני רוצה להרגיע אתכם, זה לא יקרה. או לא להרגיע בעצם, אפילו לאיים עליכם, זה לא ירגיע, בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני, לא כדאי גם לשים אולטימטום. אם אתה לא מפסיק, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ ואז אתם לא תעיפו אותו מהבית. אז הרב, להעיף או לא להעיף? אני לא מחמה לעשות. אני רק אומר שאולטימטום סתם מלחיץ, סתם מעצבן. פעמים רבות אתם בעצמכם, יוצרי האולטימטום, לא תעמדו באולטימטום. ואז האולטימטום, זה נותן לשני הגשה שמה שאתם אומרים זה גם ככה לא רציני. ואתם סתם מנפנפים בזאב, זאב, זאב, מה שנקרא. ובאמת אין זאב בכלל. אז תעזוב אותך. אז סתם יוצר מתח ויוצר עצבים. אז גם אולטימטום, כנראה שזה לא הדרך הנכונה, בסדר? אני אומר, כנראה, כי לפעמים אולי פה ושם, לפעמים זה כן נותן איזה דרבון לבן אדם, אבל זה אולי אם הוא שם אולטימטום לעצמו. אם מישהו אחר שם לו, בדרך כלל זה לא עובד. אוקיי, אז מה כן, כבוד הרב? מה כן? אז ככה, מה כן? קודם כל תשמשו דוגמה. תשנו את ההתנהגות שלכם. ככל שאתם, בוא נגדיר את זה, קרובים יותר לאדם השני, כך יש סיכוי טוב שבאמת ההתנהגות שלכם תשפיע עליו. תחשבו שזה כמו ריקוד, בסדר? לא, אנחנו לא מכירים את הריקודים האלה, אבל זה כמו ריקוד שאחד צריך להתאים את צעדיו לשני. זאת אומרת, אם אחד משנה את הצעדים שלו,